שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף ס"א. אנחנו מתחילים במשנה, שורה 14 מלמעלה. ואומרת המשנה, אש שעברה גדר שהוא גבוה 4 אמות, או שעברה את דרך הרבים שהרוחב שלה הוא 16 אמות, כפי שלומדת הגמרא במסכת שבת, שרוחב הדרך המינימלי שהעגלות שנשאו את קרשי המשכן היו צריכות זה 16 אמה, או שעברה נהר, במקרים הללו, פטור המדליק מתשלום הנזק. מקשה הגמרא והתניא, והרי יש ברייתא שאומרת שבמידה ועברה האש גדר שהוא גבוה 4 אמות, אז בעל האש חייב בתשלום הנזק. עונה על כך, אמר רב פאפה, תנא דידן, התנא של המשנה שלנו, כך חשיב מלמעלה למטה. התנא מונה את גובה הגדרות מהגבוהה לנמוכה באופן הבא, גדר בגובה 600 פטור, גדר בגובה 500 פטור, עד גדר בגובה של 400, שהיא גובה המינימום בו בעל האש פטור. לעומת זאת, תנא ברא, התנא של הברייתא, מלמטה למעלה ככה השיב. הוא מונה את הגדרות מהנמוכה לגבוהה באופן הבא, גדר בגובה 200 חייב, גדר בגובה 300 חייב, עד לגדר בגובה 400, שגם שם בעל האש חייב, אבל גדר בגובה 400 ומעלה, בעל האש יהיה פטור. זאת אומרת שגם המשנה וגם הברייתא מסכימים שגדר בגובה דלת אמות פטור בעל האש. כאשר התנא של המשנה נקט לשון של עד ועד בכלל, זאת אומרת שהלשון גדר שהוא גבוה 400 כוללת את הגובה 400. והתנא של הברייתא לעומת זאת נקט לשון של עד ולא עד בכלל. זאת אומרת שהלשון בברייתא עברה גדר שהוא גבוה 400 מתייחס לגדר עד גובה 400, 3.999, ולא כולל גדר שהיא בגובה 400. וממשיכה הגמרא, אמר רבא, דלת אמות שאמרו במשנה דפטור בעל האש, אפילו במידה ומדובר בשדה קוצים. מסביר רשי, אפילו אם הייתה אותה שדה שקופצת שם האור, דהיינו האש, מעל הגדר, מלאה קוצים, כך שנוח לאש לבעור בה ולדלג מעל הגדר, במידה וגובה הגדר הוא 400, בעל האש יהיה פטור. הוא מסייג את הדברים, אמר רב פאפה, שרבא אמר את דבריו כאשר הוא משפת קוצים ולמעלה הגדר היא בגובה 400. הוא מביא הגמרא מחלוקת המוראים ביחס לסוג האש. אמר רב, לא שנו במשנה שפטור בעל האש כאשר גובה הגדר הוא 400, אלא היא מדובר בקולחת, אש שבוערת במקומה וקולחת ומתאמרת ועולה למעלה. אבל אם מדובר בנכפפת, מסביר רשי שהרוח מתה את האש וקופה אותה לצדדין ומפסיקה השלבת בנקודה מסוימת ודולגת לנקודה אחרת. במקרה כזה, אפילו אם האש שברה הגדר בגובה של עד 100 אמה, בעל האש יהיה חייב. ושמואל לעומת זאת אמר, מתניתין בנכפפת. המשנה שפטרה את בעל האש במידה ויש גדר שהוא גבוה דלת אמות, מדברת אפילו על אש שהיא נכפפת, אבל אם מדובר בקולחת, כך שהיא בכלל לא זזה ממקומה, אז אפילו גדר בכובע כלשהו, בעל האש יהיה פטור. מביאה הגמרא, סייעתא לדעתו של רב. תניא כבתי דרב, יש ברייתא שסוברת כשיטת רב, שאומרת המייתרא, במה דברים אמורים? שאמרה המשנה, שאם עברה האש, דרך רשות הרבים שבעל האש יהיה פטור, בקולחת, בסוג אש כזו, שהיא נשארת במקומה, אפילו שהיא עולה לגובה רב. אבל אם מדובר באש מסוג בנכפפת, ועצים מצויים לה בדרכה, אז במקרה כזה, אפילו אם היא עברה עד 100 מיל, הדין שבעל האש יהיה חייב. מה שאין כן, אם עברה האש, אפילו אם מדובר על אש נכפפת, נהר או שלולית, במידה שהם רחבים 8 אמות, בעל האש יהיה פטור. ומזה שהעמידה הברייתא את האש עליה דיברה המשנה שעברה את דרך הרבים באש מסוג קולחת, יש הוכחה לשיטת רב שהעמיד גם הוא את המשנה באש מסוג קולחת. המרחק מיל משמעותו 2,000 אמה, לפי הגרח נאה זה 960 מטר, לפי החזון איש זה 1,152 מטר. אבני מיל הוצבו לאורך רשת הדרכים באימפריה הרומית במרחקים קבועים של 1,480 מטר זו מזו, שזה המרחק של 1,000 צעדים כפולים. על האבן נחקקה כתובת ששיבחה והיללה את הקיסר או הנציב הרומי. ציטוט מהמשנה, דרך הרבים, ושואלת הגמרא, מן תנא, מי הוא התנא של משנתנו? אמר רבא, רבי אליעזרי, דתנן, ששנינו במשנה המובאת בעמוד הבא. רבי אליעזר אומר ששיעור רוחב הדרך הפותרת את בעל האש זה 16 אמות כדרך רשות הרבים. ציטוט מהמשנה, או נהר, רב אמר שהכוונה לנהר ממש, ושמואל לעומת זאת אמר שהכוונה לאריתא דדלאי. הוא מסביר רש"י שאריתא דדלאי זה יאור קטן שדולים ממנו ומשקים שדות. ברש"י המקביל בדף נון עמוד ב' הוסיף רש"י ואמר שמדובר על אמת המים שהיא עמוקה אמה ורחבה אמה. הוא מדייק את הגמרא את הדברים. מאן דאמר שזה רב, שנהר הכוונה לנהר ממש, הועיל ומדובר על שטח רחב, אז זה דומה לדרך הרבים, שאף על גב דלקה מיה, שלמרות שאין בו מים, הוא רחב מספיק כדי לשמש כשביל אש. ומאן דאמר שזה שמואל שנהר הכוונה להריתא דדלי אמת המים, אז רק אי איתבי מיה, אם יש בה בפועל מים, אין. אכן היא יכולה לשמש כשביל אש נגד מעבר האש ובעל האש יהיה פטור, אבל היא לית במאיה, אם אין בה מים ומדובר על המים יבשה, אז היא לא יכולה לשמש כשביל אש ובעל האש יהיה חייב. ואגב, שהביאה הגמרא קודם לכן ברייתא שהזכירה ששלולית נחשבת בתנאים מסוימים כשביל אש, הביאה הגמרא תננתם, שנינו שם במסכת פאה, דין נוסף ששלולית מהווה הפסק, שאמרה שם המשנה ואלו מפסיקים לפאה. זאת אומרת שהם מגדירים את השדות כשתי שדות, ואז צריך להניח פאה מכל אחד ואחד. הנחל והשלולית ודרך היחיד ודרך הרבים. הוא מסביר רש"י, הנחל שיש שדה מכאן ושדה מכאן, ונחל עמוק באמצע, במקרה כזה חייב בעל השדה להניח פאה מכל אחד ואחד מהשדות. ודרך היחיד היא דרך ברוחב של 4 אמות, ודרך הרבים, כפי שכבר הזכרנו, היא ברוחב של 16 אמות. ושואלת הגמרא, מהי ההגדרה של שלולית? הוא מביא על כך הגמרא מחלוקת המוראים. הדעה הראשונה, אמר רב יהודה אמר שמואל, שהכוונה למקום שמי הגשמים שוללים שם. הוא מסביר רש"י שהמילה שוללים הכוונה מתקבצים, כמו שאומרת המשנה במסכת ביצה, מן השלל של ביצים. פירוש אחר אומר רש"י שזה לשון שלל ומלכוה, שגם שם הכוונה לדבר המקובץ. הסבר שני, רב ביבי אמר בשם רבי יוחנן, שהכוונה לאמת המים שמחלקת שלל לאגפיה. מסביר רש"י שמשקים אותם ממנה והם עושים פירות. הוא מדייק את הגמרא את ההבדל בין שתי הדעות. מאן דאמר שזה רב יהודה אמר שמואל, ששלולית זה מקום שמגשמים שוללים שם, אז כל שכן, שאמת המים תהווה הפסק לעניין פאה. לעומת זאת, ומאן דאמר שזה רב ביבי בשם רבי יוחנן, ששלולית הכוונה לאמת המים, אבל מקום שמגשמים שוללים שם, הם לא מפסקי את השדה לעניין פאה, מפני דהן הוא, שאותם שלוליות, הפכנו דף בגני דערה מיקרו. הם נחשבים חלק מהשדה, ולכן קוראים להם השקטות או הגנים או אספלים של הקרקע. ולכן הם לא נחשבים כהפסק לעניין פאה. ואומרת המשנה, המדליק בתוך שלו, עד כמה תעבור הדליקה, מהמקום שהוא הדליק עד המקום שהיא תגרום נזק, שנאמר שמרחק כזה כבר נחשב אונס לגבי בעל האש והוא יהיה פטור. מביאה על כך המשנה ארבעה פירושים. פירוש ראשון, רבי אלעזר בן עזריה אומר, רואים אותו כאילו הוא באמצע בית קור. כך שאם יש לו מרחק של חצי בית קור לכל רוח, הוא יהיה פטור. כאשר בית קור זה השטח שבו זורעים קור של זרעים, וגודלו 274 אמות על 274 אמות, מה שאומר שחצי בית קור זה 137 אמות לכל רוח. הוא מזכיר לנו רש"י, על פי מה שהעמדנו בעמוד הקודם, שמדובר דווקא באש קולחת, דהיינו, שעולה כלפי מעלה, ובכל זאת היא דלגה והזיקה. אבל אם מדובר באש נכפפת שבוערת והולכת כל שעה, אז אפילו עד מרחק של 100 מיל, בעל האש יהיה חייב. דעה השנייה, רבי אליעזר אומר, שמרחק הקרקע הפנויה לכל צד צריך להיות תזיין עמות, כדרך רשות הרבים. דעה שלישית, רבי עקיבא אומר, שהמרחק צריך להיות 50 אמה. דעה רביעית, רבי שמעון אומר, על בסיס מה שכתוב, שלם ישלם המבעיר את הבערה, שהכל לפי הדלקה. ואומר רש"י שבשלב הראשון הגמרא תבין, שדעת רבי שמעון, שבעל האש צריך לשלם על נזק האש, בכל מקרה, ולא משנה אם הוא הדליק רחוק או קרוב. ושואלת הגמרא על דעתו של רבי שמעון, ולהיתלה לרבי שמעון שיעורה בדליקה? האם רבי שמעון לא סובר שיש מרחק בטיחות מסוים שאם מדליק האש שמר עליו אז הוא יהיה פטור? והאתנן, והרי שנינו במשנה במסכת בבא בתרא, לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית ולא יעמיד הכוונה שיש כוח ביד בני העיר לעכב עליו אם הוא לא עומד בתו תקן של כיבוי אש, והתקן הוא, אלא אם כן יש על גבו, דהיינו, בין התנור לבין התקרה הגובה של דלת אמות, כדי שלא תבער האש בתקרה. ואם היה מעמידו בעלייה, דהיינו, בקומה העליונה, אז התו תקן של כיבוי האש זה עד שיהיה תחתיו מעזיבה, בעובי של שלושה טפחים. הוא מסביר רש"י שמעזיבה זה הטיח של סיד שנמצא על התקרה. עד לכאן דיברנו על תנור שחומו מרובה, ובקירה לעומת זאת שחומה קטן יותר, ניתן להסתפק עד שיהיה תחתיה מעזיבה ברוחב של טפח. ולמרות כל זאת אומר התנא של המשנה, ואם הזיק, משלם מה שהזיק. רבי שמעון חולק ואומר, לא נאמרו שיעורים הללו, אלא שאם הזיק, פטור מלשלם. עד לכאן לשון המשנה, ומשמע שלפי רבי שמעון, אם בעל האש עמד בתקנות כיבוי והצלה, אז הוא פטור מלשלם. ומדוע במשנה הוא אמר שלעולם הוא חייב לשלם על הדלקה? אלא אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, שכך צריך להסביר את דברי רבי שמעון, הכל לפי גובה הדלקה. שתקנות הכיבוי הן סובייקטיביות, ולכן כשהאש גבוהה וגדולה היא קופצת למרחוק, וממילא צריך לשמור על מרחק גדול יותר. ולעניין פסיקת הלכה, אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל שהלכה כרבי שמעון, וכן אמר רב נחמן, אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון. ואומרת המשנה, המדליק את הגדיש והיו בכלים ודלקו. רבי יהודה אומר, משלם מה שבתוכו. וחכמים חולקים ואומרים, אינו משלם, אלא גדיש של חיטין או של סעורין. מסביר רשי, שאם הגדיש היה של חיטין, הוא ישלם חיטין, ואם הגדיש היה של סעורין, הוא ישלם סעורין. וממשיכה המשנה, במקרה שהיה גדי כפות לו, דהיינו ליד הגדיש, ועבד היה בסמוך לו, ונשרף עמו הגדי והעבד, הרי שבעל האש חייב על הגדי, שהרי ריבינו חיוב על בעלי חיים מזה שכתוב בפסוק או הקמה, ואנחנו לא פותרים אותו מחיוב הממון משום קים לבדרה במיני, דהיינו תעמיד אותו בעונש החמור יותר, שהרי הוא לא חייב מיטה על שריפת העבד, הועיל והעבד לא היה כפות, ולכן היה לו לעבד לברוח. ולכן פטור עליו בעל האש, והוא לא מתחייב מיטה בגין מיטת העבד, והוא גם לא מתחייב תשלומים לבעל העבד. אבל במקרה ההפוך, שהעבד הכנעני היה כפות לו ליד הגדיש, והגדי היה סמוך לו, ונשרף עמו העבד והגדי, במקרה כזה, בעל האש יהיה פטור מלשלם אפילו על הגדי ועל הגדיש, מפני שהוא חייב מיטה על שריפת העבד. דכתיב בתורה נקו מנקם, ומשום הדין של קים לבדרה במיני, שכאשר אדם מתחייב שני עונשים משום פעולה אחת, העמד אותו בעונש החמור יותר, וממילא הוא יהיה פטור מהעונש הקל יותר. ומשום שיש פה עונש של מיטה, אז ממילא הוא יהיה פטור מעונש התשלומים. ואפילו אם לא ייתרו בו כך שהוא אינו נהרג, עדיין הוא יהיה פטור מעונש התשלומים, שהרי הגמרא בכתובות אומרת שחייבי מיטות שוגגים פטורים מתשלום. הוא מביא רש"י שני הסברים ביחס למה שאמרה המשנה, שהגדי היה סמוך לגדיש ולא היה כפות, שלפי הפירוש הראשון באמת אין שום הבדל אם הגדי היה כפות או לא, והסיבה שנקטה המשנה שהגדי לא כפות, זה רק משום הסימטריה למקרה הקודם, ששם הגדי היה כפות והעבד סמוך, ובמקרה הנוכחי העבד היה כפות והגדי סמוך. ויש מי שמסביר שנקטה המשנה שהגדי היה דווקא סמוך ולא כפות, כי רק במקרה כזה בעל האש פטור, מהסיבה שהגדי היה צריך לברוח, וכך התכוונה המשנה לומר, אם היה העבד כפות או שהגדי היה סמוך לו, ומדובר על שני מקרים שונים, הרי שבעל האש בשני המקרים הללו יהיה פטור. וזה לא דומה למה שאמרה הגמרא בדף חפ"ז, שורו כממונו, שאם אדם מניח גחלת על השור ונשרף השור, שהמניח את הגחלת חייב, מפני ששם מדובר שהוא הניח על גבי השור, ולא היה לו לשור את היכולת ליטול ולהזיז את הגחלת מעל גבו, מה שאין כן במקרה שהגדי נמצא סמוך לגדיש, היה לו לברוח. וחוזרת המשנה למחלוקת רבי יהודה וחכמים, ומודים חכמים לרבי יהודה במדליק את הבירה, שזה מבנה גדול שהוא משלם כל מה שבתוכה, שכן דרך בני אדם להניח בבתים. ואומרת הגמרא, אמר רב כהנה, אלו גבולות הגזרה במחלוקתם של חכמים ורבי יהודה, שהמחלוקת שלהם היא במדליק את האש בתוך שלו והלכה ואכלה בתוך של חברו. דרבי יהודה מחייב הנזקי תמון באש ורבנן פטרי, אבל במדליק בתוך של חברו, לדברי הכל הוא משלם כל מה שבתוכו. שהרי אין לו רשות להדליק אש בשטח של חברו, אז אם כך זה נחשב כמאבד בידיים. שבמקרה כזה כולם מסכימים שהוא חייב גם על נזקי תמון. אמר לי מקשרה ועל רב כהנה, אי אחי, אם כך כדבריך, אז עד אתני סייפה. עד ששנתה המשנה בסייפה, מודים חכמים לרבי יהודה במדליק את הבירה שמשלם כל מה שבתוכה שכן דרך בני אדם להניח בבתי. מדוע בעצם עברה המשנה לדין מדליק את הבירה? הרי יכלה המשנה לפלוג ולתני בדידה. להישאר במקרה הראשון במשנה של הגדיש בו נחלקו רבי יהודה וחכמים, ולומר את הדברים באופן הבא. במה דברים אמורים? שנחלקו רבי יהודה וחכמים במדליק בתוך שלו והלכה ואכלה בתוך של חברו. אבל אם הוא מדליק בתוך של חברו, דברי הכל משלם כל מה שהיה בתוכו. ומזה היינו שומעים שאף על פי שאין דרך להתמין בגדיש, בכל זאת חייב, הועיל והדליק לתוך של חברו, וכל שכן כאשר הוא הדליק בירה. אלא מכוח קושייה זו אמר רבא שכך צריך להסביר את המשנה, שבתרתי פליגי, בשני הדברים נחלקו רבי יהודה וחכמים. הם גם פליגי נחלקו במדליק בתוך שלו והלכה ואכלה בתוך של חברו, דרבי יהודה מחייב התמון באש, ורבנן סברי שהמדליק לא מחייב על תמון באש, ופליגי נמי, והם נחלקו גם במדליק בשל חברו. דרבי יהודה סבר שהוא משלם כל מה שבתוכו, ואפילו ארניקי, שזה ודאי דבר שאדם לא מטמין בתוך הגדיש, ורבנן לעומת זה צברי, שרק על כלים שדרכן להטמין בגדיש, כגון מוריגין, שהם קרשים שיש בהם נקבים או יתודות כדי לדוש בהם את התבועה, וכלי בקר כדוגמת עול ומחרשה, שרק כלים כאלה הוא דמשלם, אבל כלים שאין דרכם להטמין בגדיש לא משלם. ועוד באותו עניין תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא, המדליק את הגדיש והיו בו כלים ודלקו. רבי יהודה אומר שמשלם כל מה שהיה בתוכו, וחכמים אומרים אינו משלם אלא גדיש של חיטין או גדיש של שעורים, ורואים את מקום הנפח של הכלים שעליהם הוא לא משלם כאילו הוא מלא תבועה, וישלם המבעיר כאילו באותו מקום הייתה תבועה ולא כלים. הפכנו דף, במה דברים אמורים, במדליק בתוך שלו והלכה ודלקה בתוך של חברו, אבל מדליק בתוך של חברו משלם כל מה שהיה בתוכו. ורבא יסביר שחכמים מודים לרבי יהודה בכלים שדרכם להטמין בגדיש. ומודה רבי יהודה לחכמים במשאיל מקום לחברו להקדיש גדיש, והקדיש השואל והטמין בגדיש דברים, והדליק המשאיל אש בתוך שלו, והיא הלכה ושרפה את הגדיש של השואל, שאין משלם המשאיל אלא דמי גדיש בלבד, שלא קיבל עליו בעל השדה אלא שמירה על גדיש בלבד ולא על כלים שתמונים בתוכו. ואם המשאיל נתן רשות לשואל להקדיש גדיש של חיטין והקדיש השואל שעורין, או להפך, הוא נתן לו מקום להקדיש שעורין והקדיש השואל חיטין, או שהוא נתן לו רשות להקדיש חיטין וחיפן חברו בסעורים שלו ברשות, או שהוא נתן לו רשות להקדיש סעורין וחיפן השואל בחיטים שלו ברשות, שבכל המקרים הללו הדין שאינו משלם המבעיר אלא דמי סעורים בלבד. הוא מסביר רשי שבמקרה שהוא נתן לו רשות להקדיש חיטים והוא חיפה אותם בסעורים שלו ברשות, אז אף על פי שהוא נתן לו רשות לחיטים הוא אינו משלם אלא סעורים, מפני דאומר המבעיר למקדיש, לא ראיתי שיש שם אלא שעורים, ולפיכך לא נזהרתי בהם כל כך. עד לכאן דף סמך א'. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא את הביטוי אריתא דדלאי, ורשי בדף נון הסביר שמדובר על אמת המים. אמת מים, שנקראת גם אקוודוקט, היא תעלה מלאכותית שתפקידה להעביר מים ממקום אחד למשנהו. לעומת הפירוש המרחיב, לפיו המונח משמש לציון כל סוג של מערכת הולכת מים, לרבות צינורות ותעלות, קיים פירוש היסטורי מצומצם, המייחד את השימוש בביטוי זה לתעלה המוגבעת, לפחות בחלקה מעל פני השטח, באמצעות עמודים או מערכת קשתות. אמות המים הנודעות ביותר הן אלו שנבנו בידי הרומאים, שלעיתים הגיעו לאורך של עשרות קילומטרים. לרוב, הכוח שמזרים את המים באמות המים הוא כוח הכבידה, ולכן אמות מים נבנות בשיפוע. בתקופת האימפריה הרומית נהגו לבנות אמות מים בשיפוע יורה של סנטימטרים ספורים לכל 100 מטר. חריגה מהטווח המקובל עלולה הייתה לגרום לעצירת המים במקרה של שיפוע מתון מדי, או לסדיקת הקירות על ידי המים במקרה של שיפוע תלול מדי. מכיוון שהתנאים הטופוגרפיים של השטח לא תמיד התאימו לשיפוע העדיף, דין של האמה, השתמשו הרומאים בצינורות וקשתות כדי ליצור בסיס שטוח לאמה. אבל השימוש באמות מים לא היה רק בתקופה העתיקה. עד שנות ה-30 התרכזה ההתיישבות היהודית בעמק הירדן בצידו המערבי של כביש צמח נהריים לאורך נהר הירדן, שמימיו סיפקו את צורכי היישובים. האדמות ממזרח לכביש היו אדמות מדינה שנמכרו על ידי השלטון הבריטי לערבים המקומיים, אלא שאלו לא השכילו להפיק מהן יבול רב, והסכימו למכור את השטחים לגופים המיישבים של התנועה הציונית. על גושי הקרקע הגדולים שנרכשו קמו הקיבוצים אשדות יעקב, אפיקים, בית זרע, שער הגולן ומסדה. מהירדן כבר לא הספיקו וגם לא התאימו לגידול המרכזי באותן שנים שהיה בננות. ולכן חמישה יישובים, שתי הדגניות, קבוצת כנרת, אפיקים ובית זרע, התאגדו לצורך הקמת מפעל לשאיבת מהירמוך, שנקרא מכון חמשת הקיבוצים. המהנדס שמחה בלס נבחר לתכנון הפרויקט ב-1941, ובין השנים 1942 ל-1943 נבנה המפעל. היו אלה שנות מלחמת העולם השנייה, והמחסור בחומרי בנייה ועדיין עובדות הורגש. קבוצות של עובדי בניין מהקיבוצים עמלו על הקמת המפעל. וכך הוקמו שלוש אמות מים ששאבו מים מהירמוך. אמות המים ותעלות הבטון הרבות שהסתעפו מהן שינו לבלי הכר את נוף האזור משומם ויבש לפורח וירוק. לנוף החקלאי של עמק הירדן תרומה חזותית להפיכת הארץ לירוקה ופורחת, ותרומה חברתית חינוכית של סיפור המורשת הציונית בשטח ובמראה עיניים. כיום שלושת אמות המים לא פעילות עוד. מהאמה הראשונה, האמה המשותפת, נותר קטע קצר בסמוך לדגן יבט, אשר חוזק בעזרת אגודת המים של עמק הירדן. גם מהאמה של אשדות יעקב נותר קטע קצר בלבד, אשר שופץ אפוא בידי אגודת המים, זה נמצא מצפון למצפה אבנר אלתר. אגודת המים של עמק הירדן השתמשה בתוואי הקיים של האמות להנחת קווי מים של מפעל ההשבה, הכוונה השבת מי קולחים לחקלאות.